בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי, עם מירב בן אבי ומירב מילר.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט של אגודת אמי, בלי הגבלה. זה שם שהוא גם תרתי משמע. שלום מירב.
שלום מירב.
כיף שהצטרפת אליי.
ממש.
אז אנחנו מירב ומירב, את עם יוד, את
לא,
בלי יוד,
זה שתינו בלי, יוד,
כן, אני לא מצליחה לזכור את זה מרוב שאני מרגישה מיוחדת. אני חייבת להגיד לך שזה קצת מרגש. אני עושה פודקאסטים כל מיני, אבל אני מרגישה שפה יש איזשהו ערך, איזושהי אמירה חברתית, לא בציניות ולא מתייפייף. באמת, דברים טובים.
אני חושבת שא' זה מאוד נכון, ודבר שני, הגיע הזמן לשים את זה קצת על המפה, לשים את זה קצת שאנשים ישמעו, ואנשים יבינו קצת יותר את התחום הזה, ולא זה יראה להם משהו רחוק, מבהיל אולי, קצת שונה, הגיע הזמן.
אז בואו נתחיל מההתחלה. מה זה אגודת אמי? זה אמי, נכון? לא אמי.
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 זה עמותה ללא כוונת רווח, שפועלת באזור הדרום, בעיקר בבאר שבע. התחלנו כעמותה באר שבעית בשנת 1984, עמותה ותיקה, שהקימו הורים על מנת למצוא פתרונות לילדים הפרטיים שלהם. ולאט לאט גדלנו וצמחנו. אני נמצאת בעמותה כ-16 שנה, מתוכם שנתיים בתפקיד המנכ"לית. ואנחנו עושים עבודה משמעותית לאנשים עם מוגבלויות בכלל. התחלנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אבל עכשיו זה מתפתח. אני בטוחה שנדבר על זה בפודקאסט הרבה, על התמורות והשינויים שמשרד הרווחה מוביל. ואנחנו גוף מפעיל של משרד הרווחה, שנותן שירותים לכל האנשים, בכל הגילאים, בכל הרצף.
אז יש לי כבר מלא 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 שאלות. קודם כל, ההבדל בין אגודה לעמותה הוא משהו טכני, נכון?
זה משהו טכני. מבחינה משפטית, אנחנו עמותה שייכים לרשם העמותות ונחשבים כגוף מפעיל במשרד הרווחה.
אז בעצם אתם מאגדים, הנה, התחברתי למילה אגודה, אנשים עם מוגבלויות, זאת הגדרה מאוד רחבה בלי להיות אשת מקצוע.
נכון.
מתחת ההגדרה הזו, למי אתם מיועדים?
אז אנחנו באמת כפופים מבחינה פיקוחית למשרד הרווחה ולרשויות המקומיות, ומבחינת המשרד כרגע מישהו מגדיר כאדם עם מוגבלות, זה שלושה תחומים, שלושה סוגים של תחומים. התחום הראשון זה מוגבלות שכלית התפתחותית, בקיצור קוראים לזה מושה, מוגבלות שכלית התפתחותית, וזה החליף את המילה או את המושג המאוד מאוד מוצלח של פיגור שכלי, שכבר לא משתמשים בו.
נכון, כבר אנחנו יודעים שזה לא מקובל, בטח לא ככינוי גנאי ובכלל.
לגמרי, לא מקובל בכלל, אנחנו לא משתמשים בו בכלל. וזה באמת אנשים עם הנמכה קוגניטיבית, אנשים שלא מתפקדים מבחינת קוגניטיבית רגיל, ויש תחום נוסף שהוא של אנשים שיש להם הנמכה קוגניטיבית, אבל זה עדיין לא מוגדר כמוגבלות שכלית, אלא זה באמצע, סוג של בין לבין, בין אדם נורמטיבי, רגיל, אני לא אוהב את המושג הזה, אבל זה מה יש, אז נשתמש בזה, לבין אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, וזה באמת אנשים עם הנמכה מסוימת. ובתוך התחום הזה יש גם אנשים עם לקויות חושיות כמו שמיעה וראייה, ואנשים עם נכויות פיזיות, שיכולים להיות אנשים רגילים מבחינה שכלית, אבל יש להם נכות פיזית משמעותית. והתחום השלישי זה תחום מאוד 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 מדובר וחזק בשנים האחרונות בעולם ובארץ. זה התחום של האוטיזם, תחום של מה שקוראים אנשים על הרצף, על הרצף האוטיסטי, התקשורתי, אנשים שיש להם לקויות בתקשורת, בכל מיני סוגים, והבנה תקשורתית והבנה חברתית. אז זה התחום השלישי, ותוך שלושת הדברים האלה באחריות משרד הרווחה. מה שלא באחריות משרד הרווחה, זה כל תחום בריאות הנפש, שהוא שייך למשרד הבריאות, ובזה אנחנו לא מתעסקים.
אז זה מחוץ לתחום, למרות שאמרת פה באמת טווח מאוד רחב של אפיונים שיכולים להיכנס, גם אגב האוטיזם שהזכרת אותו השלישי, גמור, אנחנו כבר יודעים שזה רצף גדול מאוד של אנשים. מי בעצם מגיע אליכם? זה לילדים, זה לנוער, למבוגרים, למי אתם נותנים שירות?
אז אנחנו באמת נותנים שירות לאנשים לפי סוג המענה שאנחנו צריכים ויכולים לתת. אז קודם כל מענים בתחום של דיור. אז יש אנשים שגרים בדירות או בהוסטל שאנחנו מפעילים, או דירות בקהילה או הוסטל שאנחנו מפעילים, והם שלנו, אנחנו קוראים להם דיירים, כי מבחינתנו הם גרים אצלנו, מקבלים אצלנו שירות, וזה תחום אחד. התחום השני זה מרכזי יום טיפוליים, וכל מיני פתרונות ומענים של תעסוקה. אז יכולים להיות אנשים שגרים בבית של ההורים שלהם, ובאים אלינו רק לקבל את הפתרון של שעות הבוקר אחר הצהריים כזה. והתחום השלישי זה יום שהות ארוך, זה השלמה של בתי ספר לחינוך מיוחד. הילדים האלה לא יכולים ללכת לצהרונים רגילים בקהילה. אז פשוט בתוך בתי הספר אנחנו מפעילים את השירות הזה, שהוא שירות משלים, והמטרה שלו באמת לתת מענה בקבוצת השווים לילדים האלה, ולתת מענה גם להורים שלהם שיוכלו לעבוד, כן. ויוכלו
לקיים
חיים עד כמה שאפשר רגילים.
כשיש ילדים צרכים מיוחדים, נכון. זה ביטוי שהוא מקובל, נכון?
היום מיוחדים... אומרים אנשים או ילדים עם מוגבלות.
מוגבלות.
פחות אומרים צרכים מיוחדים, אוקיי. אבל...
אז הנה, למדנו.
באופן אישי אין לי בעיה עם הצרכים
כן,
המיוחדים.
למד. אגב, אבל... כולנו, יש לנו כל אחד, יש לו את הצרכים המיוחדים שלו. אז את אומרת בעצם דיור, תעסוקה והשלמה של החינוך המיוחד, אז בעצם דיור ותעסוקה זה אנשים בוגרים, כלומר, אתם... מטפלים מגיל הרך.
21 עד 120. המבוגר ביותר שלנו, המבוגרת ביותר היא בת 81 כבר. והמטרה היא באמת לתת רצף לאנשים. החינוך המיוחד עובד עד גיל 21, לא עד גיל 18. אז מיד כשמסתיים בית הספר, אנחנו נכנסים, נותנים את השירות שלנו. יש רצף, אני מקווה שנספיק בפודקאסט שלנו לדבר, כי יש מענים מאוד מאוד מגוונים ומאוד רחבים, ואולי זה ישבור הרבה מיתוסים של אנשים.
אני אשמח כן, שנשבור פה כל מיני דברים, לגמרי. כי באמת לא כולנו מכירים. אגב, יש שם, או יש אצלכם אנשים שעושים צבא?
יש אנשים שמשתלבים בפרויקטים של הצבא, יש עכשיו הרבה בז על הדבר הזה ובצדק. גם תוכניות של התנדבות בצבא וגם תוכניות של שירות מלא בצבא. דרך אגב, אני סתם מהיכרות אישית, כי הבת שלי הייתה קצינת חינוך במחווה אלון, ויש פרויקט מאוד מאוד יפה של שילוב של אנשים על הרצף בתפקידים משמעותיים מאוד בצבא, כולל במודיעין 8200, להשתמש ביכולות שלהם. מדהים. אז הצבא גם משקיע בזה, ויש כאלה שמתנדבים בשירות כך קצת יותר קליל, סביב, ויש עמותות שמסייעות ומלוות גם בדבר הזה.
כן, זה באמת סיטואציה שבה כולם מרוויחים, גם הצבא וגם כמובן אותם אנשים שמתנדבים. אבל בואי נחזור רגע אחורה. אמרת לי במשפט הראשון, הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן, להציג את הדברים, באמת לא כל כך מכירים. הזכרת פה כל כך הרבה מסגרות, באמת, הן לא ידועות, לא מוכרות, מענים, אמרת שיש רצף של מענים. מה חשוב לך? מה נניח הנושאים שהיית רוצה שנטפל בהם במהלך הפודקאסט? שאולי אפילו אני לא יודעת לשאול ואני לא יודעת שהם קיימים.
אני חושבת, אני אגיד שני דברים על העניין הזה. הדבר הראשון, אני חושבת שהמטרה שלנו כעמותה היא לתת איכות חיים יותר טובה לאנשים שאנחנו מטפלים בהם, לאנשים שלנו ולמשפחות שלהם. זה מטרה מאוד מאוד גדולה, זה המטרה העליונה. אבל בשביל לתת להם את השירות הזה, אנשים בכלל צריכים לדעת מה קיים. ואם אני חוזרת לדבר השני הכי חשוב לי, מאוד חשוב לי שמשפחות ידעו שיש המון מענים. המון. זה לא עדיין מושלם, תמיד יש יותר, זה לא נותן תמיד פתרון לכל אינדיבידואל, שזה באמת התמודדות מאוד גדולה, אבל יש הרבה פתרונות, ואני רוצה שאנשים ישנו קצת יותר בשקט. אני רוצה שאימהות והורים ואבות, כמובן, לילדים ולבוגרים עם מוגבלות, שאני שומעת את זה כל הזמן, אומרים לי, מרב, אבל מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה אחרי שאני לא יהיה פה? מה יהיה שיסתיים בית ספר? מה יהיה כשכבר הוא יהיה לו ירידה תפקודית? מה? אז אני אומרת, יש המון פתרונות, והמשרד רווחה במדינת ישראל, אנחנו יכולים להיות גאים בזה. יש הרבה דברים שעוד יש מה לתקן ולשפר, אבל יש המון דברים שכבר עושים. יש חוק חדש שהוא חוק מאוד מתקדם, של לחיות בקהילה ושל שילוב בקהילה, ודברים באמת מדהימים שקורים.
זאת אומרת, את אומרת, אם יש ביקורת בכל מיני תחומים אחרים, פה יש עשייה מבורכת, תמיד אפשר לשפר, אבל יש בשטח
יש בשטח עשייה מבורכת, כן. ויש הרבה מקום ליצירתיות, שפעם זה היה הרבה יותר מקובע. אני בתחום הזה משנת 96, אני חושבת שזה תחום שעבר תמורה כל כך כל כך משמעותית, של מי להיות באמת, את יודעת, איזה מקום חשוך וקצת עלוב, וזה אני אגיד בזהירות, לבאמת פתרונות. יש לנו מסגרת תעסוקה במדבריום בבאר שבע. אני ממליצה לכולם ללכת לראות את המדבריום בבאר שבע.
שהוא מקסים בפני עצמו.
שהוא מקסים בפני עצמו, ומשתלבים שם קבוצה של 15 אנשים שלנו, שחלקם לא השתלבו בשום מקום.
מה הם עושים למשל?
הם עושים שם עבודות גננות, הם חותכים את הירקות לבעלי החיים, הם מטפלים שם פינה טיפולית שלנו של איזים ננסיות שקנינו וטיפחנו, ובאמת עושים דברים מדהימים. וזה למשל נקרא מסגרת ללא גבולות, ללא גדרות, שלא רק אנשים יהיו באיזה מבנה או באיזה מסגרת, אלא שהם יצטרכו ויתאימו להם מענים גם באוויר הפתוח, וגם שאם קשה לו, אז הוא עושה סיבוב.
האמת זה מקסים, וזה באמת מדהים. מקום מופלא לבקר בו המדבריום, אז בטח לעבוד שם ככה עם החיות ועם המדבר.
נכון, ויש רצף, זה מה שחשוב לי להגיד, יש רצף בדיור ורצף בתעסוקה, שמתאים לכל מיני אנשים בכל מיני רמות תפקוד, כי יש עולם שלם של רמות תפקוד ושל התאמות מיוחדות שצריך לעשות, וכל הדברים האלה באמת קיימים ומתפתחים כל הזמן, כל הזמן.
והזכרת כמובן דיור, אמרת יש כמה פתרונות, יש הוסטלים שלנו, דיירים שלנו,
דיירים שלנו.
כמה כאלה יש? כלומר, יש לכם מבנים, איך זה עובד?
כן, אז יש לנו קודם כל הוסטל אחד מרכזי בבאר שבע ל-60 דיירים, ב-6 וילות, ממש וילות, זה כמו כפר קטן מדהים. אבל מלבד זה אנחנו סוחרים דירות בקהילה, סוחרים דירות רגילות בקהילה, עד 6 דיירים שמתגוררים שם עם צוות שלנו, כולם בבוקר הולכים למסגרות בוקר, לפתרונות תעסוקה, לכל הרצף כמו שהזכרנו, וכולם חוזרים הביתה, ויש להם בית שמקבלת אותם כל יום, וזה הבית שלהם לחיים, זה הבית שלהם, זה לא תחליף, זה פשוט כמו שאני יצאתי מהבית ואת יצאת מהבית, אנחנו מסבירים לכולם שזה פתרון של מעגל החיים, שאנחנו באיזשהו שלב יוצאים ויוצאים לדרך עצמאית, וגם הם, וזה מדהים לראות, אפרופו מיתוסים, סיפרתי ששבוע שעבר הלכנו לחפש דירה נוספת, בית נוסף, והסוחר של הבית אמר לי, לכם יש פה דירה קרוב? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לבעל הבית, אם הם לוקחים את הבית, תאמין לי, הם יותר טוב מכל שכן אחר.
וואו.
הם יותר טובים מאלה שהיו פה קודם, מהמשפחה שהייתה.
אז זה נחמד, את יודעת, גם שהקהילה מתרגלת,
נכון.
שהם חלק מאיתנו, כי הם חלק מאיתנו, אני ככה הוצאתי את עצמי מזה, אבל באמת שיש אנשים מיוחדים נקרא לזה, ואנשים רגילים שחיים ביחד, אני בטוחה שכולם מרוויחים מזה, הנה שכנות טובה, זה נכס חשוב. אגב, למה רק בדרום?
ככה התחלנו, כעמותה באר שבעית, יש לנו גם סניף בכתורה, יש לנו דירה בקיבוץ כתורה, מדהים מדהים, פרויקט שבתוך קיבוץ זה בכלל משהו אחר. ויש לנו גם מסגרות של יום שהות ארוך של השלמה באילת. זאת אומרת, יש לנו ממש ככה איזושהי שלוחה באילת ובערבה. ואנחנו בוחנים גם אפשרויות להתרחבות גם בדרום וגם בכלל. לפי הצורך ולפי הרצון.
כן, את יודעת להגיד עם התמונת המצב נניח במרכז או בצפון?
אני יכולה להגיד שיש עמותות מצוינות בארץ.
Okay.
אני שמחה לעמוד בראש עמותה בעיניי, מצוינת, אני מאוד גאה, אבל יש עוד עמותות מצוינות.
במרכאות מתחרות, עמותות שנותנות את אותו
יש,
הדבר.
יש עכשיו גישה של יותר תחרות, כן. אני חושבת שזאת גישה בריאה,
כן.
שיהיה להורים, לא נותנים להם רק אפשרות אחת, נותנים להם כמה אפשרויות, וזכותם לעשות את השופינג שלהם, ולבחון מה מתאים להם ומה מתאים לילד שלהם, ולמי הם מתחברים, לאיזה אג'נדה מקצועית ולאג'נדה טיפולית, וגם לפרסונה, לכימיה שיש לך עם האדם שמפעיל את המסגרת שאתה מפקיד בידיו את הדבר הכי חשוב לך, כמובן.
נכון, וזה טוב שאפשר לבחור, נכון. כמו לכל אחד. אנחנו כבר מדברות פה לא מעט זמן, ולא דיברנו עלייך. אז חוץ מזה שהצגתי אותך, מירב בן ארי, מנכ"לית העמותה אגודת עמי, ספרי לי קצת מאיפה את מגיעה לתחום הזה, לעמותה.
אני עובדת סוציאלית. אני משנת, כמו שאמרתי, משנת 96 בתחום, עבדתי 12 שנה בעיריית ירושלים, אני במקור מאזור ירושלים, והאמת שהגעתי במקרה, לא רציתי בכלל לעבוד בתחום של אנשים עם מוגבלות, בכלל בכלל, אבל באתי לרעיון עבודה, הייתי צעירה, בעל סטודנט, הייתי צריכה ממש לפרנס מהמשכורת של העובדת הסוציאלית בלשכה, והציעו לי את התחום הזה, ואמרתי, טוב, אם זה מה יש, אז ננסה. והאמת שאני אומרת את זה לכולם, או שאתה מתאהב בזה, או שאתה לא יכול לעסוק בזה. כל עובדת שמגיעה אליי, עובדת סוציאלית חדשה שבאה להשתלב אצלנו, אני אומרת לה, קודם כל, תעשי סיור. תעשי סיור, תתרשמי, תראי אם את מתחברת, תראי אם זה נוגע בך, אם זה קצת מבהיל אותך לפעמים, קצת...
אבל זה טבעי שזה מבהיל, נכון?
מאוד.
אתה רואה אנשים...
ומאוד. אני זוכרת את עצמי בהתחלה, כן, זה יכול להבהיל. זה גם אנשים שהרבה פעמים יש בהם משהו שנורא אוהב מגע, אז הם יכולים להתקרב לפעמים קצת יותר ממה שאנחנו רגילים מאנשים אחרים, ואם את לא רגילה וזה, אז זה יכול טיפה ככה להבהיל, אבל אם אתה אוהב את זה... ועשיתי קצת ניסיונות להתרחק, לא הצלחתי.
כן, התאהבת.
זה התמכרות.
כן. אז הגעת לתחום, לאו דווקא בחירה ראשונה, התאהבת ונשארת, ואת אומרת שכבר שנתיים את בעצם ממנכלת את העמותה. עבר דרומה?
לא עברתי דרומה, אני גרה בהר אדר באזור ירושלים, אבל כן, עושה את הנסיעות, ויש לי צוות מעולה. שהוא צוות שנמצא תמיד שם, ואני סומכת עליהם ב1000%, אז זה מאוד עוזר ומאוד מקל, שתמיד יש מישהו בשטח.
את באמת אוהבת את זה אם את עושה את הנסיעה? כי את הכבישים פה זה לא אירוע קל. את אומרת, יש עוד הרבה מה לשפר, מה לעשות, אז אנחנו נדבר פה ויהיו פרקים שלמים, ואנחנו נקדיש לנושאים, אבל מה ככה הכי בוער בך, שיעלה לסדר היום, שיעבור שינוי, שאנשים ידעו?
אני חושבת שמה שהכי בוער זה באמת הקבלה של הקהילה. כי המגמה היום היא ממש להוציא אנשים ממסגרות סגורות וגדולות לקהילה. ולקהילה זה אומר דירות, ולקהילה זה אומר מרכזי יום בקהילה, ולקהילה זה אומר מסגרות תעסוקה, ושאתה הולך למדבריום או לקולנוע או לבית קפה או למסעדה, אתה תראה אותם עובדים בקהילה. או בבית חולים, או בכל מקום אחר, ואני חושבת שהייתי מאוד שמחה אם נעבוד על זה ביחד, שאנחנו נשמיע את הקול הזה, את הקול של, א', יש לנו חובה מוסרית לשלב אותם בקהילה, אבל יש לנו גם הבנה שזה יכול להגיע לכל אחד. זה לא שייך לאוכלוסייה מסוימת.
אין תעודת ביטוח שזה ממש לא יפגוש אותך.
לא. לכולם, ואם אנחנו מדברים, אז אנחנו יודעים שכל אחד מכיר מישהו שיש לו ילד עם מוגבלות, או מישהו שהפך להיות עם מוגבלות, בוודאי עכשיו במדינה, לאור המצב זה שזה לא אוכלוסיית היעד שלנו, אבל בוודאי הרבה פצועים, הרבה אנשים שנפגעו במלחמה, גם בגוף וגם בנפש, והקהילה תצטרך ללמוד להכיל אותם, והקהילה תצטרך
להוריד... עם אנשים מיוחדים.
לגמרי, ויצטרך להוריד את כל המיתוסים ואת כל ה... את יודעת, כל הדברים שחשבו עליהם, שתגלו כנראה שזה ממש לא הקצק, אתה ההפך.
אמרת מיתוסים. אני בטוחה שיש המון מיתוסים שאפשר לשבור. בואי תני לי אחד ככה לבחורה. מיתוס שאנחנו שבועים בו, והוא לא פוגש את המציאות.
אז חשבתי על זה שממש ממש הייתי רוצה לספר על מיתוס שמתייחס לתקשורת. היום... יש המון פתרונות טכנולוגיים לתקשורת, יש לוחות תקשורת ויש מסכים של מבט, מיקוד מבט, שאנשים גם שלא מדברים יכולים לתקשר. אבל רציתי דווקא לספר על אנשים שהם לא ורבליים אבל מאוד תקשורתיים ולא לימדו אותם. הרי את יודעת, עם השנים כל הטכנולוגיה באמת מאוד מסייעת, אבל אנשים שהם בני 40 ו-50 לא היה לוחות תקשורת ולא היה מסכים ולא היה את המחשבים, ויש אנשים שהם מדברים בלי מילים. ואני רוצה לספר דוגמה מדהימה של אישה, גברת, שאצלנו במרכזי היום כבר הרבה שנים, והיא לא מדברת, אבל מאוד תקשורתית, ונכנסתי פעם אחת למרכז היום, והיא מצביעה לי ככה על הציפורניים שלה, ואני ניגשת אליה, וכפי שאת רואה, תמיד הציפורניים שלי ככה, בדרך כלל אני גם צבע חזק, ואני אומרת לה, מה, את רוצה לראות את הציפורניים שלי וזה? אז היא מסמנת לי לא. ואז אני אומרת לה, אז אני לא מבינה מה את רוצה להגיד. אז היא ממשיכה להצביע, ואז פניתי לרכזת של המרכז, שהיא בחורה מדהימה, ואמרתי לה, אושרית, מה היא רוצה להגיד לי? אז היא אומרת לי, היא רוצה להתלונן.
באמת?
אז אמרתי לה, אוקיי, על מה את מתלוננת? אז היא ממשיכה להצביע, אז אני אומרת, אוקיי, אז תסבירי לי על מה היא מתלוננת. אז היא מתלוננת שהבטיחו שיעשו לה לק. ולא עשו לה.
צודקת. אז היא הצביעה בדיוק על מה שהיא רצתה.
אז היא הצביעה בדיוק על מה שהיא רצתה, אבל את יודעת, מירב, למה אני דווקא נותנת את הדוגמה הזאת, שבעיניי היא דוגמה יוצאת דופן? א', איך הצוות תמיד יודע ומבין ומכיר אותם, שזה תמיד מרגש אותי. אבל עוד יותר רגש אותי שהיא לא פחדה להגיד. באה מנהלת.
עמדה על שלה.
היא יודעת שיש מנהלת, והיא עומדת על שלה, בלי מילים, והיא אומרת, המדריכה פה לא עושה את העבודה שלה כמו שצריך. זה היה מדהים, אני אומרת, זה תמיד זה רגע של חסד. א', שאנחנו נדע שיש להם מה להגיד, ולפעמים גם אנשים שלא מדברים, הם מבינים.
היא הסבירה בדיוק מה
חסר לה. היא הסבירה בדיוק, נכון. והיא סינגרה על עצמה, שזה תחום שאנחנו מאוד מחזקים. וגם היא הרגישה מאוד חופשי, היא לא פחדה מהמדריכה, לא שהיא תכעס עליה, ולא שיקרה משהו, היא הרגישה שזה הזמן שלה להתלונן. דרך אגב, זה עשה דרמה מאוד גדולה בקבוצה, כי אז הם נבלו, שאולי אני אכעס על אושרית, ואז נהיה כזה, זה היה אירוע פשוט קסום, שאני תמיד מזכירה אותו. אז אני חושבת שהמיתוס שהם, אם הם לא מדברים, הם לא מבינים. או אם הם לא מדברים, אנחנו לא נוכל להבין אותם. או אם הם לא מדברים, אז
אין להם מה להגיד.
אז אני חושבת שזה...
אגב,
לשבור את זה.
שמו ללק בסוף, דאגתם לה.
היא דאגה לעצמה, היא לא הייתה צריכה.
ממש, עמדה על שאלה מדהים. אנחנו מתקרבות לסוף הפגישה הזאת, הראשונה. אני אגיד לך מה מעניין אותי לשמוע קודם כל על הכל, אבל באמת גם על הדיור, גם על החיים בקהילה, גם על זוגיות ועל אהבה.
וואו, זה תחום מדהים.
נכון, אפשר
לאחד את זה. שאפשר לשבור בו גם הרבה מיתוסים דרך אגב.
מה, איזה עוד נושאים ככה היית רוצה שנדבר להמשך? לא עכשיו.
אני חושבת שבאמת התחום גם של גילוי, איך מגלים, מה זה עושה למשפחה. אני דווקא, יכולים להמון לדבר על איך עושים את זה טכנית, אבל אני חושבת שהחלקים הרגישיים הם מאוד מאוד משמעותיים. הייתי רוצה שנדבר על מעגל החיים של הגילוי, ואז אחרי זה יש אפוטרופסות ויש דיור ויש הזדקנות, תחום מאוד חדש של אנשים עם מוגבלות.
כל הגיל השלישי.
כל הגיל השלישי, שזה תחום חדש, והוא מאוד מאוד מעניין, והוא מאוד מעסיק אותנו. אז אני חושבת שיש עולם שלם שאנחנו נגלה ביחד.
אז קודם כל, אני באמת שמחה וזו זכות לצאת למסע הזה, מסע הגילוי הזה ביחד איתך. נדבר גם אולי על המלחמה ועל ההשפעות שלה, כי כולנו בתוך זה.
לגמרי. עברנו גם קורונה וגם מלחמה, עברנו הרבה אירועי חירום, והם מאוד... משמעותיים בהחלט.
ואמרת את האבחון שהוא כמובן משפיע על כל המשפחה, לא רק על ההורים, בכלל על כל הבית.
היום מדברים על האחים, זה האחים והאחיות, כן. מדברים על הסבים והסבתות, כן. שהם הפכו להיות חלק מאוד משמעותי ונותנים לזה הרבה מקום. הסבתות היום והסבים מאוד מעורבים בגידול של הנכדים בכלל, וגם בוודאי בהתגייסות לגידול של ילד כזה, בהחלט.
אז אני שמחה שאנחנו שמות את הדברים קצת במודעות, קצת על השולחן, ככל שנספיק ונוכל וננסה להקדיש את הפרקים לפעמים לנושאים ולפעמים למה שיעלה הצורך. אז אנחנו יוצאות למסע הזה ביחד, מרב ומרב. וטוב שיש אתכם. ותודה למי שהאזין, ואנחנו גם נשמח לקבל פניות, שאלות, נושאים, לגמרי. דברים שאולי מעניינים את מי שמאזין ומי שצופה בנו. ועד כאן, בלי הגבלה, כי יש לנו הגבלה על הזמן.
רק על הזמן.
זה כן. מירב, תודה רבה.
תודה רבה לך. בלי הגבלה.